השמאל איבד במידה רבה את הליבידו הלאומי שלו. במובן הזה שכשאנחנו שואלים אותם למשל על כוונות הגירה, שיעורים הרבה יותר גבוהים בשמאל אומרים, כן, אם אני הייתי יכול, או אני שוקל ברצינות, או אני הוצאתי דרכון זר, או אני מתכוון להוציא דרכון זר, או אני לא מעוניין שהילדים שלי יחיו כאן. עכשיו, יש פה ויתור. השמאל במידה רבה, ואני אומרת את זה בכאב לב גדול, לפי הנתונים שלנו, ויתר.
היי, אני אילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. רעידת האדמה שחווינו כולנו ב-7 באוקטובר, עשויה לעצב מחדש את ישראל העתידית. גם את הפוליטיקה, וגם את המנגנונים ואת תפיסות העולם שהנחו אותנו עד היום. כדי להבין למה ואיך בדיוק, ערכנו השבוע בצוללת מומחית שמכירה את החברה הישראלית יותר טוב מכולנו, כנראה. מדובר בפרופסור תמר הרמן, עמיתה בכירה במכון הישראלי לדמוקרטיה. מדי שבועיים הרמן ושותפיה עורכים סקרים שבודקים את עמדות הישראלים בנושאים הבוערים של סדר היום. למשל, מה דעתם על האופן שבו הממשלה מנהלת את המלחמה, אם צריך או לא לצאת למחאה, וגם אילו גורמים עשויים להביא לנפילתה של הממשלה. ודיברנו גם על הגירה מישראל, המצב רוח הלאומי, ואם ומתי יהיו בחירות. אז הנה נעימה. שלום פרופסור תמר הרמן, ברוכה הבאה לצוללת.
שלום רב, תודה רבה.
בואי נתחיל מכך שתציגי את עצמך, זה הטקס שלנו כאן.
אוקיי, אני פרופסור למדע המדינה, הרבה שנים הייתי באוניברסיטה הפתוחה, בתחום מדע המדינה. היום אני בעיקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, אני עוסקת בנושא של דעת קהל, חברה אזרחית, ארגוני מחאה וכיוצא באלה. תמיד עניינו אותי הייתי אומרת השוליים, או אם תרצו הפריפריה הפוליטית, שהיום אנחנו יודעים שההשפעה שלה על קבלת החלטות היא עצומה, אבל כשאני התחלתי להתעסק בזה, אז כולם אמרו, טוב, מה זה מעניין תנועות חברתיות? מה זה מעניין חברה אזרחית? את ההחלטות מקבלים למעלה. והיום אנחנו כל כך יודעים כמה כסף מושקע בניסיון של אלה שנמצאים למעלה, להבין מה יאפשר להם את זה ברמת הלמטה.
תשמעי, אני הסתכלתי על תחומי המומחיות שלך והמחקר שלך, אני חושבת שהם מסתכלים על כולם כאסופה אחת, הם סופר רלוונטיים למה שקורה היום, אם זה מחאות, אם זו פוליטיקה, מהפריפריה ומהמרכז שלה, אם זה הסכסוך הישראלי-פלסטיני, וכמובן הסקרים שאת עושה, שלשמה מתכנסנו בעיקר, אבל כמובן שהסקרים האלו מעידים על מגמות שמבעבעות בתוך החברה הישראלית, אז אנחנו גם נתבונן להם הממצאים, וגם ננסה לנתח אותם ולהבין לאן אנחנו הולכים בהסתכלות קדימה. אבל באמת זה מרתק, זאת אומרת, אתם במכון הישראלי לדמוקרטיה עורכים סקרים עוד מלפני המלחמה ועוד מלפני המהפכה המשפטית, ממש באופן סדיר, והחל מהמלחמה, אם אני מבינה אותך נכון, ממש מדי שבועיים אתם סוקרים את הציבור הישראלי, כמובן מדגם מייצג, כולם נמצאים שם, ערבים, חרדים, ימנים, שמאלנים, מרכזיים, כולם, אז בואי ספרי לנו על זה.
האמת שזה התחיל כבר כמה חודשים קודם בנושא של הרפורמה הפוליטית או המהפכה המשפטית, איך שאת רוצה לקרוא לזה, שעשינו אינטנסיפיקציה של המדידה, כי קרו דברים.
אינטנסיפיקציה? כלומר, הגברתם את המדידה, כן?
כן, אנחנו הגברנו, עשינו סקרים בדחיפות יותר גדולה, מפני שדברים קורים, ואת יודעת, שבועיים אחרי זה פתאום כבר לא זוכרים, כי קרו הרבה מאוד דברים בינתיים. אז אנחנו בודקים את הדופק של החברה הישראלית בשכיחות יותר גבוהה. עכשיו, אם יש במקרה שבועיים, זה כמעט לא קורה כאן, שלא קורה שום דבר, אז אנחנו מדלגים על סקר, אבל בגדול כל שבועיים מזה חודשים רבים.
כשאני מסתכלת על סך הסקרים שערכתם מאז פרוץ המלחמה, אני רואה, כן, איזושהי התכנסות של התנגדות, של ביקורת כלפי מה שקורה. אני אתן כמה דוגמאות. זה היה יחסית מההתחלה, 60% מהציבור צופים גל מחאה גדול, הסכמה חוצת מחנות על כך שהממשלות הקודמות הקלו על חמאס לבצע את המתקפה, הסכמה רחבה שאחראים לטבח צריכים להתפטר, 62% מהציבור מעדיפים עסקה על פני פעולה ברפיח, 80% מהציבור גורסים שלממשלה אין תוכנית פעולה ברורה ליום שאחרי, ועוד ועוד. לאור התשובות האלה, הייתי מצפה לגל מחאה גדול שהתפרץ. אנחנו גם רואים את הסקרים, כלומר הסקרים שנעשים בימים האחרונים, דיברנו על זה, מראים שהציבור רוצה משהו אחר. הוא אמנם הולך ימינה, אבל הוא רוצה ימין אחר. מפלגה כיום בראשות בנט, עם ליברמן, עם שר, יוסי כהן ואחרים, מזנקת. אבל אנחנו לא רואים את המחאה הזו קורית, כאילו יש פער בין הממצאים של הסקרים לבין המציאות בשטח. מה את אומרת?
הפער הוא לא בין מה שהם מוצאים בסקרים לבין המציאות בשטח. הפער הוא בין wishful thinking לפעמים של אנשים, או תחושות בטן שליליות שלהם, לבין מה הם מוכנים לעשות. לצאת למחאה זה דבר לא פשוט, מכמה וכמה סיבות. הדבר הראשון, החיים שלנו כאן עמוסים בטירוף. אנשים באמת חיים כל כך אינטנסיביים, אין להם הרבה זמן פנוי במרכאות או לא במרכאות כדי לצאת לרחוב. שנית, את צריכה להיות משוכנעת שהמחאה היא בעיתה, בזמן המתאים. והיום יש הרבה מאוד אנשים שחושבים שכל זמן שאנחנו במלחמה, גם אם הם מבקרים את צורת הניהול של המלחמה ואת צורת קבלת ההחלטות ואת התוכן של ההחלטות שמתקבלות, הם חושבים שזה מחליש את ישראל מבפנים, שבזמן מלחמה את לא מוכה. את צריכה מידה מסוימת של ניכור וריחוק ממה שקורה בדרג קבלת ההחלטות, כדי להגיד אף על פי כן ולמרות הכל אנחנו יוצאים לרחובות. יש גם פרשנים שאומרים בעצם זה מחזק את המדינה במובן הזה שמדינות דמוקרטיות מאפשרות מחאה גם בתקופת מלחמה, למרות שבכל דמוקרטיה שזה קרה, היו על זה תגובות מאוד שליליות. זאת אומרת, אנחנו מכירים בבריטניה שנלחמו אנשים מסוימים עם תפיסות עולם פציפיסטיות נגד הכניסה של בריטניה למלחמה, בארצות הברית, במלחמת וייטנאם, היו הרבה ביקורות על השאלה אם בזמן מלחמה את צריכה לנסות להפעיל לחץ גם מבפנים על השלטון. אז המחייבים יגידו לך, אם לא עכשיו ואם מתי, כי הם ימשיכו בדרכם והם ייקחו את המדינה למקום שאנחנו לא רוצים. ואחרים יגידו, מסתכלים החוצה מבחוץ, פנימה, ורואים שהייתה לזה השפעה. ואנחנו יודעים היום שחמאס וגורמים אחרים הסתכלו ואמרו, אוקיי, זה רגע של חולשה בגוף המדיני הישראלי. אז אנשים אומרים, אנחנו לא רוצים עכשיו, כשעושים מסע ומתן וכדומה, בחוץ מהלחצים בחוץ, להפעיל גם לחץ מבפנים.
העמדות האלה שאת מתארת עכשיו, הן עולות גם בסקרים? אנשים אומרים את זה?
בוודאי, אני רואה, כשאני מנתחת למשל לפי מחנות פוליטיים, אנחנו שואלים, האם אתה משתתף או אם אתה היית רוצה להשתתף, אנחנו רואים הבדלים מאוד מאוד גדולים. אגב, שאלנו מיד לאחר אירועי 7 באוקטובר, מי אחראי לאירועים, ובימין היה שיעור מאוד מאוד גדול, שאמרו מחאות קפלן, זה עוד לפני שמה שקוראים מכונת הרעל התחילה לעבוד. זאת אומרת, הייתה תחושה אותנטית בציבור מסוים שזה נזק. אז אנחנו אמרנו פניות, אמרנו עמדה שבזמן מלחמה לא עושים את זה. דבר שלישי, זה גם השאלה, אוקיי, אז נגיד שנפיל את הממשלה, מי יהיו המחליפים? במחנה שכרגע מחזיק את השלטון, יש חשש גדול, בין השאר בגלל תוצאות של סקרים, שהם יהיו בחירות, הם יפסידו את השלטון. ואז בדרך כלל אנשים לא חותכים את האף כדי להרגיז את הפנים. זאת אומרת, הם לא באמת רוצים ליצור סיטואציה שבה יש סיכון שהמחנה שלהם על כל המערך האידיאולוגי והאינטרסנטי שיש לאנשים שמצביעים או הצביעו עבור הגוש הזה, שהם יפסידו את השלטון. עכשיו, את יכולה להגיד, זה תפיסת עולם אנוכית, אבל אני הייתי מנסה לראות את זה גם מכיוון אחר. אם את חושבת שהמרכז והשמאל עלולים לגרום נזקים גדולים לביטחון ישראל או לאופייה היהודי של מדינת ישראל, אז תגידי, גם אם אני לא מרוצה עם מקבלי ההחלטות כיום, וגם אם המדיניות שלהם לא נראית להם, בטווח הארוך אני הייתי רוצה שהמחנה הזה יישאר, לא אני באופן אישי, אלא אני מדברת בשמם של אנשים, את הבאת נתונים שבהכרח הם כוללים גם אנשים מהימין, זה לא, אתה לא מגיע ל-80% או ל-60% או ל-70%, כי אנחנו יודעים אגב מה החלוקה בין המחנות, זה בערך 13%, 15% ביום טוב שמאל, 35% מרכז, או אם תקחי גם מרכז ימין לתוך זה, אז יהיה לך 40%, והשאר זה ימין. זאת אומרת, התפיסה ש... אובדן השלטון זה משהו שעלול למוטט עלייך את הבית, לא במובן החיצוני, אלא במובן של המערכת הערכית שאת רוצה שתהיה שם. וכמובן שיש גם את הפרשנות שההצבעה על מקבלי החלטות הנוכחיים כמושחתים וכעבריינים וכולי וכולי, היא בעצם מניפולציה כדי לעקוף את התוצאות של הבחירות, שכך רואים את זה הרבה מאוד אנשים באופן אותנטי בימין. אז הם לא יצאו לרחובות יחד עם מי שהם רואים במרכאות הקפלניסטים.
כן, ראינו מחאות הרבה יותר משמעותיות מתקופת המהפכה המשפטית דרום המלחמה. והחלוקה הגושית הייתה אותה חלוקה גושית, והסכנה מפני הפלת הממשלה הייתה אותה סכנה. איך אפשר להסביר את זה?
אנחנו פועלים היום תחת עקה פסיכולוגית מטורפת. בלי ספק שאנשים שמרגישים שהעולם שלהם הוא בסכנה של איזושהי קריסה, זה לא משנה אם באמת המדינה נמחקת או לא, אני לא מדבר במונחים כאלה, אבל בהרגשה שהם פועלים תחת, תדעת, את שואלת מישהו ברחוב, מה שלומך? או מה שלום איך? אנשים מהססים להגיד טוב ובסדר, הם תמיד יגידו, בסדר באישי, אבל הכלי, או איך אפשר להרגיש טוב עכשיו, זה גם מכניס אנשים למצב של דיסוננס, כי אם אנחנו מצאנו גם בסקר האחרון, ש-70% אמרו שהם חזרו לחיים הרגילים שלהם, אם את רוצה היום להזמין מקום במסעדה, בתל אביב, את יכולה לקבל בעוד שבועיים, ב-9:30 בערב, כי אין מקום קודם, אנשים מרגישים שיש פה איזה מתח בין הקיום שלהם שהוא נתפס, כקיום קשה, לבין העובדה שכשהם מסתכלים על עצמם, אומרים, אוקיי, יש לי הכנסה ואני בסדר, ולא נופלים לי שום טילים על הראש, והבית שלי בסדר, ואני לא מכיר אף אחד שנפגע באופן אישי. אז כל הזמן יש פה איזה מין שאלה, איפה אני עומד בכלל? לא, איפה אני עומדת פה בחלל ובזמן, ומה אני מצופה לעשות כאזרחית? ויש גם תחושה של ייאוש בחלקים מאוד מסוימים.
את יודעת, עוד משהו שחידדת בפניי לפני שהתחלנו להקליט, הוא שכדי שמחאה תהיה אפקטיבית, היא צריכה להיות גם מגוונת ויצירתית. אי אפשר לחזור על אותו טריק פעמיים.
זה בהחלט נקודה שצריך לשים אליה לב, כי מחאה שחוזרת על עצמה באותה צורה כמה וכמה פעמים, היא הופכת להיות חלק טריוויאלי מהנוף. למשל, כשיש לך אנשים שבונים אוהל ליד הכניסה לכנסת או לבית ראש הממשלה, אחרי שבועיים זה כבר כמו העץ שעומד ליד זה, אנשים כבר לא רואים את זה. עכשיו, בגלל זה יש אנשים שהם מומחים בניסיון ליצור כל הזמן נקודות עניין חדשות. עכשיו, בשנה וחצי האחרונה, מינואר 23 עד היום, די שחקו את הרפרטואר הזה, עוד ימי שיבוש, עוד פוסטרים ברחובות, עכשיו יש פוסטרים חדשים, הפקרת את זה, הפקרת את זה, ועכשיו הפקרת את הצפון, אוקיי? אבל פיזית זה נראה כמו אתה השם, אתה הראש, אתה השם וזה, לא שמים לב שנוספה לזה עוד שורה, אז צריך להיות כאן איזושהי מומחיות בשאלה איך את משאירה גם את האנשים שמתעייפים מלבוא לאותו סוג של פעילות, וגם בויזואליזציה של המחאה, איך עושים את זה ובאיזה כיוונים. אגב, יש לפעמים שמשנים בכלל את המכשיר המחאתי שמשתמשים. אז יש כאלה שאומרים, אוקיי, נסחוב את זה לכיוון של התנגשות כוחנית אל מול כוחות הביטחון. מחאה שאף אחד לא שם לב אליה ולא מתנגש איתה, היא מאבדת מהאפקטיביות שלה. אחת הדרכים לבלוע מחאה, זה פשוט לתת לה להתקיים ולא לעשות שום דבר. אז נכון, כשאת עוצרת את התנועה, אז קצת קשה להתעלם מזה. אבל זה שאת עושה עוד מוצאי שבת בקפלן עם הרבה מאוד אנשים, זה כבר מין שגרה כזאת, שהאימפקט שלה, אחרי שראו שהוציאו 400,000, 300,000, 200,000, המספרים הרי הם באמת שונים ומוערכים, וכל אחד מעריך את זה אחרת. אבל אחרי שהתרגלו לראות המונים, בואי נסכים על המונים, במוצאי שבת באזריאלי, אז פשוט אומרים, אוקיי, לא נוסעים דרך שם במוצאי שבת, זה תפוס. אין לזה אימפקט. מקבלי החלטות מסתכלים, אומרים, יצאו 200,000, יצאו 300,000, לא קורה שום דבר, אנחנו ממשיכים. באמת השאלה היא, איך את מתכננת את זה? מצד שני, הרי רוב האנשים שמשתתפים במחאות האלה, הם אנשים שומרי חוק. הם לא יסכימו לעשות דברים שהם מנוגדים ממש ממש לחוק, והם גם לא הסכימו לשבת במעצר יותר מ, את יודעת, 12 שעות, 24 שעות. תראי איזה רעש יש על כל מי שעוצרים אותו לקצת זמן בהקשר הזה. זה לא תנועה מהפכנית שמוכנה ללכת עד הקצה. זה למעשה תנועה שמרנית. למה היא תנועה שמרנית? היא מנסה לשמר את מה שנדמה לה כישראל הראויה. לא רוצה לעשות שינוי בסדר החברתי-כלכלי, אלא אנשים שהם, הבורגנות היא מרוצה מהמצב הזה, ואני לא מגנה אותם. אני רק אומרת, צריך להבין שיש מגבלות לאג'נדה שאפשר להלביש על הסוג הזה של המוחים.
אני רוצה לשאול אותך ככה, כמי שרואה סקרים ואת התוצאות שלהם ואת המגמות כל הזמן, היה והיו מבטיחים לכל האנשים שמתנגדים למצב הנוכחי, שאם הם יוצאים, יש לזה אפקט. אני אומר לך, היום אתה יוצא מהבית וזה עובד. כמה היו יוצאים?
יש כאלה שמתנגדים למצב הנוכחי בכלל מהכיוון השני, כמו שאמרתי קודם, להגיע ל-80% שחושבים שמקבלי החלטות לא מקבלים החלטות נכונות, שאת תפלגת את זה, את רואה שיש שם חלק גדול מאנשי ימין, הם לא יבואו יחד איתי להפגין על העניין הזה. זאת אומרת, גם הדימוי של המוחים מונע מאחרים להגיע לשם. את לא רואה שם ערבים, את לא רואה שם הרבה כיפות סרוגות, את לא רואה שם הרבה יוצאי ברית המועצות לשעבר, את לא רואה שם הרבה פריפריה. עכשיו, זה נשמע כאילו מתיחים האשמות במארגנים, זה ממש לא כך, אבל זה מאוד מאוד קשה, חוץ מאשר במהפכה, שבאמת מערערת את הסדר הקיים, שמתחילה מקבוצה קטנה, אבל באמת סוחפת את כולם, ואנחנו לא רוצים את זה, כי בדמוקרטיה לא ככה מחליפים שלטון, בדמוקרטיה מחליפים שלטון בבחירות, או שמקבל ההחלטות, מבין שכמות ההתנגדות לא נחלטה, לא רק גדולה, היא גם באה מכיוון אחד, כי אם הוא מסתכל והוא אומר, אלה מבקרים אותי על זה, ואלה מבקרים אותי על זה, אז...
אבל הבייס שלי איתי.
הבייס שלי איתי. אז יש פה קושי בדבר הזה.
אבל זה הטבח הכי נורא שקרה מאז השואה. איך זה יכול להיות? אני הייתי מדמיינת, וגם ראו את זה בהתחלה בזכרים שלכם. מחאה מטורפת. את יודעת, התקוממות... יחד עם האבל הזה והעצב.
לא תמיד טרגדיה מביאה למחאה. אם יש חלקים בציבוריות הישראלית שחושבים שהאירוע של השבעה באוקטובר לא נבע מקבלת החלטות לא נכונה על ידי העומדים בראש, ומטילים את זה למשל על הצבא או על השבק, אז למה שאני אפיל את ראש הממשלה שאיש לא אחז לכאורה בדש בגדו? זה לא שאנחנו עומדים מול ציבור אחוד בדעותיו ובאינטרסים שלו. גם אם הסך הכל של האחוזים מצטבר לאחוז גבוה של אי סביעות רצון. למשל, אנחנו שואלים שאלה חוזרת, האם הדמוקרטיה בישראל ניצבת בפני סכנה חמורה? או היא בסכנה חמורה? ואנחנו מוצאים שיעורים גדולים שאומרים כן. אבל כשאת מפלחת את זה ואת שואלת, אוקיי, מה הסכנה? אז בשמאל ובמרכז הם אומרים הדריסה של בית המשפט העליון, הניסיון להפוך את ישראל לדמוקרטיה לא ליברלית ועוד כן וכן. מהצד הימני הם אומרים הסכנה לדמוקרטיה באה מבית המשפט העליון שבעצם מפר את הפרורוגטיבה של הגוף המחוקק ושל הרשות המבצעת.
כל אחד מגדיר דמוקרטיה אחרת, כן.
כל אחד מגדיר את הסכנה אחרת. עכשיו לגבי הגדרה של דמוקרטיה, כמובן שיש לנו בעיה מפני שהניסיון הזה לרבע את המעגל של יהודית ודמוקרטית, או אם תרצי בצד השני דמוקרטית ויהודית, זה אחד הדברים שהרבה מאוד מדינות לא עומדות בפניו. זאת אומרת, ברור לגמרי בצרפת שהדמוקרטיה עומדת לפני הדתות השונות, וגם אפילו בבריטניה שהיא מוגדרת כממלכה נוצרית, זה ברור לגמרי שהמערכת הפוליטית היא המערכת המרכזית.
בדיוק קראתי שבצרפת לא אפשרו לספורטאיות לחבוש חיג'אב באולימפיאדה. האנקדוטה שמייצגת את המאזן הכוחות הזה שתיארת עכשיו, את ההיררכיה בעצם בערכים.
בצרפת בניין העירייה יהיה יותר גבוה מהכנסייה, מהתקופה של אחרי המהפכה הצרפתית, כדי להבהיר מי הרשות העליונה בציבוריות הצרפתית. כמובן שמקומות שזה בניינים עתיקים, אז לא חתכו והוסיפו באיזשהו מקום. אבל זה הרעיון. זאת אומרת, הממלכה קודמת לדת. אצלנו זה לא רק דת גם, זה גם דת וגם לאום, שזה מסובך עם קבוצת מיעוט של עוד מעט תגיע לרבע מהאוכלוסייה. הדלקתיות של קושי לפתור את הבעיה, איך את משלבת את הדברים, מכאיבה לאורך כל הדרך. וכאן צריך להגיד שא', בישראל יש חפיפה שהיא חסרת השוואה בשום מקום אחר בין עמדה פוליטית לבין רמת דתיות. כי למשל בארצות הברית יש לך אנשים מאוד מאוד דתיים בצד המאוד שמאלי פציפיסטי ומאוד בצד הימני המאוד...
כן, דתיים בצד השמאלי פציפיסטי?
בהחלט יש כמרים רבים שהם שותפים לביקורת החברתית, בוודאי נגד המלחמה, לטענתם הנצרות המקורית היא דת של שלום, ובוודאי שבתקופה של מאבק נגד וייטנאם היו שם הרבה מאוד אנשי דת. אז אצלנו יש לנו באמת כיווניות מאוד מאוד ברורה, והדמוגרפיה נובעת משיעורי הילודה. אנחנו יודעים ששיעורי הילודה בקבוצות הדתיות והחרדיות הם הרבה יותר גבוהים, ואנחנו גם יודעים שהנוער בישראל הוא לא נוער מרדני, הוא נשאר בדרך כלל איפה שההורים שלו נמצאים, הוא לא חוצה את הקווים לצד השני. אז אם יש להם יותר ילדים והילדים נשארים בסביבה, בין אם הם עושים רדיקליזציה והולכים להיות נוער גבוהות, ובין אם הם קצת עוזבים את הדת, הם עדיין נשארו בתוך אותו מחנה פוליטי, ואז הסיכוי באמת למהפך שיביא מחנה שהוא הרבה יותר קטן ויש לו הרבה פחות ילדים, הסיכוי הוא קטן. ולכן, אם את היית שואלת אותי מה התחזית הכי אופטימית שלי במובן הזה מבחינת השינוי, הייתי אומרת, ממשלת מרכז ימין ממלכתי. זה נראה לי הכי ריאלי, כי אפילו אנשים שעומדים בראש מפלגות שמאל היום, לא אומרים מדינה פלסטינית מחר.
לא, היום זה נראה כמו משהו שהוא לחלוטין לא ריאלי.
אז אנחנו באמת רואים שכשאין אג'נדה, ובקושי יש הנהגה שמקובלת על קבוצות גדולות שם, שיכולה לקחת על עצמה גיבוש איזושהי תפיסת עולם עדכנית, כי חלק מהתחושות הם שתפיסת העולם של השמאל בנושאים הגדולים האלה היא קצת מאופשת. כי היא לא התעדכנה לאורך השנים, אז הסיכוי שבאמת יהיה פה איזשהו מהפך, כמו שקרה עכשיו בבריטניה נגיד, שהלייבור חזר לשלטון אחרי שורה ארוכה של פלופים של השמרנים, וגם נראה כמה זמן הוא יחזיק בשלטון, כי זה גם ההבטחה הזאת שאנחנו הולכים לפתור את הבעיות, בעולם שקשה מאוד לפתור בבעיות, לא בטוח שהנבחר החדש יצליח.
בישראל, תמר לי, לא ספק, השמאל נעלם, וגם אנשים שהזדהו עם השמאל היום מציגים את עצמם כאנשי מרכז, זאת אומרת, זה ממש איזשהו פלח שנראה כמו עולם הולך ונעלם, אבל אני חושבת שרבים, גם ממי שהזדהו עם הפלח הזה בעבר, וגם אחרים שמאוכזבים ממה שקורה, מעוניינים בהנהגה שהיא יותר עניינית, בוא נקרא לזה ככה.
בלי ספק, למרות שפתאום יש אידיאליזציה לאנשים כמו בגין, שפתאום הוא מוצא כשיא השפיות, בשעתו הוא לא נתפס ככה בכלל על ידי השמאל, כי מרכז אז כמעט לא היה. ועוד דבר אני רוצה לומר לך, וזו אמירה קשה.
אוקיי, רגע, אני אקח נשימה ואני אאזין ברוב קשב, כן.
השמאל איבד במידה רבה את הליבידו הלאומי שלו. במובן הזה שכשאנחנו שואלים אותם למשל על כוונות הגירה, שיעורים הרבה יותר גבוהים בשמאל אומרים, כן, אם אני הייתי יכול, או אני שוקל ברצינות, או אני הוצאתי דרכון זר, או אני מתכוון להוציא דרכון זר, או אני לא מעוניין שהילדים שלי יחיו כאן, למרות שזה מאוד עצוב לי באופן אישי, אבל אני מבין שכי מה שהולך לקרות כאן, זאת תהיה מדינה דתית לאומנית חשוכה, כולה כל הזמן במלחמות. עכשיו, יש פה ויתור. השמאל במידה רבה, ואני אומרת את זה בכאב לב גדול, לפי הנתונים שלנו, ויתר. הפסיק להיאבק, וגם הלאומיות שלו היא כבר בסגנון שבעצם יכול להתקיים בכל מקום. זאת אומרת, היהדות הישראלית שלו יכולה להתקיים בהרבה מקומות בעולם, למרות שאם הם היו קוראים את המחקרים, אנחנו יודעים שאין ישראלים דור שני ודור שלישי. כשאת לוקחת הילדים שלך למקום אחר, הם נהיים או מקומיים, או למשל הופכים להיות יהודים אמריקאים, הם לא נשארים ישראלים. לכן אנחנו רואים שהרבה מאוד ישראלים שעזבו כשהילדים שלהם נהיים בגילי 10, זה היה בעבר, אני לא יכולה להגיד לך עכשיו כשהמצב הוא כל כך חמור כאן, אבל בעבר ראינו שהרבה אנשים שלמשל שמאוד הצליחו בסיליקון ואלי, חזרו וקנו בתים כאן ומשאירים את הילדים שלהם, את משפחתם כאן, והם עושים קומיוטינג. למה עשו פתאום את הקווים הארוכים האלה לסן פרנסיסקו ולוס אנג'לס? כי הם נוסעים הלוך וחזור.
וואו. כי הם רוצים שהילדים
שלהם יהיו ישראלים. ישראלים. וגם תחושת הבידוד ולהיות מאגר זה לא סיפור קל. אלא אם כן, את מחזיקה במערכת ערכים אוניברסליסטית באופן מוחלט, שאומרת הנושא הלאומי-מדינתי לא משחק. אני ממשיך את היהדות בצורה הגלותית של האותנטית. יש אנשים עכשיו שמתחילים לדבר על האותנטיות הגלותית היהודית. ואז יש לך גם לגיטימציה להגיד, אוקיי, מה שקורה כאן הוא דבר שאני לא יכול לחיות איתו, אני לא יכולה לחיות איתו.
גם לכאורה הכי מסוכן כיהודים לחיות במדינת ישראל כיום.
זאת שאלה, את יודעת.
למרבה הכאב והאירוניה.
אני חושבת שזה גם כן משהו שצריך לקחת את זה, על איזה תקופת זמן את מסתכלת, ברגע מסוים, בכל מיני מקומות זה היה, ועדיין, את יודעת, יש פה מדינה ויש פה צבא, ויש פה נשק מסוגים שונים, ועובדה שאנחנו יודעים שיהודים במקומות אחרים שינו את מעמדם בתוך המדינות האלה באופן מאוד דרמטי, מאז הקמתה של מדינת ישראל.
כלומר, מעמדם התחזק.
מעמדם מאוד התחזק, הם הרגישו הרבה יותר בטוחים. גם ההתייחסות אליהם אפילו בלי לזוז היא שונה. נכון, בנקודת זמן הזאת יש סכנה קיומית, יש לנו כבני התקופה, או במיוחד לקבוצות יותר צעירות, מידה מסוימת של פינוק קיומי, שיהודים לאורך כל ההיסטוריה לא נהנו ממנה. תמיד הייתה איזושהי סכנה מעבר לפינה. כשאנחנו קוראים את הספרים על יהודי ארצות הברית בתקופת מלחמת העולם השנייה, אנחנו רואים שגם שם התחילו לעלות כל מיני תפיסות שפיליפ רוט כתב על זה ברומנים שלו, על האפשרות שיזיזו יהודים למחוזות אחרים. היו מועדונים שלא קיבלו יהודים, היו עבודות שלא קיבלו יהודים, אלף ואחד דברים. אז האם קיום זה רק הקיום של החיים, או האם קיום זה בשאלה של מחשבה שכל רגע יכול ליפול עליך משהו, והוא נכון, יהדות ארצות הברית חיה הכי טוב מכולם בהשוואה להיסטוריה.
אני רוצה שנתקדם הלאה אל עוד שאלות והיבטים שבדקתם בסקרים שלכם. בסקר האחרון שאלתם ממש קונקרטית, מה יכול להביא לנפילת הממשלה? בכל הקבוצות המצב הביטחוני לא נתפס כגורם שעלול להביא לנפילה, אלא המתיחות בין המפלגות החרדיות ליתר המפלגות בקואליציה, על רקע חוק הגיוס. עכשיו זה נורא מעניין, כי פה פתאום יש איזושהי התאחדות של כמה פלגים בתוך המדינה סביב הנושא הזה של גיוס. הרי גם הציונות הדתית וגם הציבור, בוא נקרא לו יותר חילוני-ליברלי, כולם מתגייסים וכולם מתנגדים באיזשהו מקום לחרדים שאינם מתגייסים. אז איך את רואה את זה?
אז קודם כל, זה פשוט ראייה מפוקחת. הם מסתכלים והם אומרים, לא מה אני חושב שהוא הנושא הכי מרכזי שעליו צריך להפיל ממשלה, או אני חושבת, אלא הערכה ריאלית, כשאנחנו מסתכלים על המערכת הפוליטית, מה יכול להפיל את הממשלה, אז הם מצביעים על הנקודה הזאת, כי זה באמת נראה שזה מה שמרעיד את אמות הסיפים בתוך הקואליציה, ולא הדברים האחרים. אז זה דבר אחד. הדבר השני, וזה חשוב לי להגיד, אם תסתכלי מתחת לרמת הכותרת, את תראי שהציונות הדתית היא לא מאוחדת יחד עם החילונים או השמאל והמרכז בשאלת האוניברסליות של הגיוס. חלק ממנה בהחלט אומרים חייבים כולם לשרת וכולי, וחלק מהם אומרים צריך לתת לחרדים תנאים אחרים. ואנחנו רואים שהשיעור הגבוה ביותר בקרב הדתיים מדברים על גיוס מדורג לאורך זמן של מכסות של חרדים. בניגוד לחילונים שאומרים כולם עכשיו ובכל מחיר, לא החטופים, אלא עניין של הגיוס, הדתיים הלאומיים לא אומרים את זה. חלק ניכר גדול מהם אומרים, לא כך, צריך לעשות את זה בהדרגה ובהבנה, ולחלק בכלל צריכים לקבל פטור.
זה בגלל הקרבה הדתית, זה בגלל ההסתכלות על הקואליציה, איך את מבינה את ה...
מפני שא', יש תפיסה שגם בקרב חלק מהחילונים תשמעי אותה, שבעצם אנחנו צריכים לשמר איזשהו חלק של סגנון החיים החרדי, כי זו כאילו המהות היהודית שעוברת מדור לדור וכולי וכולי. כמובן שהיסטוריונים וחוקרים של היהדות יגידו לך שזה לא בדיוק נכון, והחרדיות כמו שאנחנו מכירים אותה היא קמה כתגובה לחילוניות ולהשכלה וכדומה, אבל בעיני הישראלי הממוצע אדם חרדי חי את החיים היהודיים כמו שהם. אז זה הסבר אחד, שאנחנו צריכים את החרדים כדי לשמור על האופי היהודי של המדינה, ואם תביא בחשבון שהציונות הדתית רוצה אופי יהודי הרבה יותר משהיא דואגת לאופי הדמוקרטי, אז ברור שהם צריכים את הצד היותר מחמיר כדי שהם יהיו בעלי הברית שלהם במלחמה האחרת, בין דמוקרטית לבין יהודית. זה דבר אחד. הדבר השני, הציונות הדתית עוברת תהליך של חרדליזציה. כאשר אנחנו בדקנו את זה ב-2014, בערך 12% מהציונות הדתית היו חרדלים, מה שקוראים, או תורניים, כמו שמעדיפים לקרוא לזה בלשון יותר נקייה. ולעומת זאת, כשבודקים את זה היום, זה כמעט 28%. עכשיו, החרדלים, הם נמצאים איפשהו באמצע בהקשר הזה. יש להם קרבה הרבה יותר גדולה לעולם החרדי ממה שהיה לדתיים הלאומיים של המפדל בתקופת זבולון עמר ויהודה בן מאיר.
החרדלים מזוהים גם עם מגורים בהתנחלויות?
חלק גדול מהם גרים בהתנחלויות, למרות שיש להם עכשיו גרעינים עירוניים שמנסים לשנות את, ראינו את זה ביום כיפור עם העניין של התפילה בהפרדה, וחלק גדול מהחרדלים עוסקים בחינוך, והם מלמדים בבתי הספר הדתיים לאומיים. ומשפיעים על הדור הצעיר של הדתיים הלאומיים, והם באיזשהו סוג של רצף עם החרדים. ולכן כשאת שואל, אומרת הציונות הדתית, מה היא חושבת? הציונות הדתית מפולגת בתוכה. הציונות הדתית הליברלית, האנגלוסקסית בחלקה, או אם את תרצי, חלקם שמתקרבים לרפורמים או קונסרבטיביים, הם מאוד שונים מהחרדלים שחלק גדול גרים בהתנחלויות, אבל לא כולם גרים בהתנחלויות.
ופחות מזיז להם שהם מקריבים את חייהם והחרדים לא?
כן. יש אמירה שאם את רוצה לשמור על איכות יהודית של המדינה, אז כמובן שהם יברו איתך על מספרים, לכן הם לא רוצים פטור לחרדים, אבל הם רוצים גיוס מדורג עד נקודה מסוימת. זאת אומרת, הם לא רואים בשוויון בנטל של השירות הצבאי ככלל האולטימטיבי. זה הכל שאלה של מידתיות לתפיסתם.
מה שנורא מעניין זה שגם בדקתם את החרדים, מה הם חושבים על זה, ומה מצאתם?
ברור מה החרדים מעוניינים. בזה יש גם משהו חיובי. הם רוצים פטור בגיל הרבה יותר צעיר כדי להשתלב בשוק העבודה.
זה מה שהפתיע אותי.
אבל זה דבר שמבחינת המדינה זה בשורה טובה. מפני שזאת הכרה בכמה דברים. א', שלא כל הלומדים הם באמת עילויים גדולים בתורה, שחלק גדול מהם יושבים שם כי זה הפתרון היותר קל ובטוח, וגם כלכלית הוא לא רע בכלל. ושנית, הרי הם נחשפים להשוואה של העוני שלהם לעומת השפע של החברה המודרנית. עכשיו, יש שמספרים לנו שהגישה שלהם לכל הנושא של צריכה וכדומה היא שונה, אבל בנקודה מסוימת היא לא שונה. אם יש לך 6 או 7 ילדים, את רוצה לתת להם מזון, את רוצה לתת להם מלבוש. אני כבר לא מדברת על החרדים המודרניים, שהם בכלל חשופים בצורה הרבה יותר ישירה למנעמי השוק. ולכן הם היו רוצים שישחררו והם ילכו לעבוד. מבחינת המדינה זה לא רע.
כן, נכון. בעצם את מרמזת אולי לכך שיש פוטנציאל להכנסה של לימודי ליבה, שאולי יש בשלות מסוימת בציבור לכך שהם ירכשו יותר מיומנויות כדי להצליח יותר בשוק העבודה וכדי להגדיל את הכנסתם.
אז א', אנחנו רואים שיש זחילה כזו או אחרת של לימודי ליבה לתוך מערכת החינוך החרדי. בנות ללא ספק שהן אחר כך הולכות להיות מתכנתות רואות חשבון וכדומה, יש להם את הדברים
נכון. האלה. אני לא יודעת אם שאלתם את זה קונקרטית בסקרים, האם אתם פתוחים ללימודי ליבה, מה דעתכם על, וזה כאילו מתכתב עם זה כשהם אומרים שוק עבודה.
חלק מהם בפירוש אומרים שהם רוצים שילמדו מתמטיקה ואנגלית.
את רואה גידול אבל באחוזים האלה?
תלוי באיזה קבוצה, בקבוצת החרדים המודרניים. בלי ספק, אנחנו רואים בדרגה, גם החלק היחסי של החרדים המודרניים בתוך הקבוצה החרדית הולך וגדל. מצד שני, יש אנחנו רואים הסתגרות בתוך החומות של אלה שרוצים לשמור על המצב כמו שהוא. הם לא רוצים לצאת למקומות עבודה, והם לא רוצים לימודי ליבה, והם בוודאי לא רוצים להתגייס. זאת אומרת, כתגובה על הלחץ החיצוני הגובר, יש שם גם הרמת חומות. עכשיו, זה לא עבודה קלה להרים חומות בעידן שיש לך את הטלפון הסלולרי. כי הרבה מאוד מהחרדים נחשפים אם תרצי הבלי העולם הזה, לא בטלפון הכשר, אז בטלפון אחר, או כך או אחרת.
אז לפני שאנחנו עוברות לחלק הבא של השיחה שלנו, שבו רציתי שנדבר על סקר סופר מעניין, שבו שוויתם בין עמדות במלחמה הנוכחית לבין מלחמת 73, מלחמת יום הכיפורים, כן רציתי לשאול אותך לגבי ההסתכלות שלך על הממשלה הנוכחית, ואני שואלת את זה כי כשמראיינים פוליטיקאים בתקופה האחרונה, אז כל הזמן יש איזושהי הערכה על זה שיהיו בחירות ב-2024, ואם לא ב-2024, אז בטוח ב-2025, ועוד שנייה יש בחירות. ואת לא כל כך בטוחה, את יותר מפוקחת.
תראי, אני לא יודעת אם אני יותר מפוקחת, למעט נושא הגיוס, וכאן אני שותפה למרואיינים שלי, אני לא רואה כרגע דבר שיכול לגרום לממשלה ליפול על ידי גורמים חיצוניים. היא יכולה ליפול מבפנים. וכרגע זה הנושא היחיד שמפלג אותה ברמה שעלול, אבל גם לא בטוח, לגרום לכך שמספר חברי כנסת, אנחנו צריכים 5 כרגע שיעברו לצד השני, ויצביעו באי אמון קונסטרוקטיבי כדי להפיל את הממשלה. אם חשבתי אחרת מיד לאחר השיבה באוקטובר, כי אני ראה לי שאין תקומה מדבר כזה, המין האנושי הוא סתגלני ברמות מטורפות, שבמובן מסוים משאירות אותנו בחיים בסיטואציות קשות, במובן מסוים לא גורמות לנו להשתנות בצורה דרמטית. אז כרגע למעט נושא הגיוס, אני לא רואה מה יכול להפיל את הממשלה הזאת, ואני לא הייתי רוצה להמר על זה, אבל ייתכן שאנחנו נגיע גם לבחירות הבאות כתיקונן. עכשיו, וזה מסוג הדברים שגורמים להרבה אנשים להיות מאוד מדוכדכים, אבל את יודעת, לא נביאה ולא בת נביאה אני, וזה פשוט איזה ניסיון לתת איזה פרופורציה. ברור שזה לא קורה מחר בבוקר.
אוקיי, אז דיברנו על הסקר המאוד מעניין שערכתי יחד עם דוקטור אורן אבי, הוא כבר לא במכון הישראלי לדמוקרטיה, לגבי העמדות של ישראלים במלחמה הנוכחית בהשוואה לתקופה של מלחמת יום כיפור. עכשיו, יש איזושהי נטייה להשוות בין התקופות, כי גם שם היה מחדל וגם פה היה מחדל, אבל כשצוללים פנימה אל העמדות, רואים שני עולמות שונים לחלוטין. זה היה מרתק לקרוא את זה. לא ידעתי שהציבור הישראלי תרום מלחמת יום כיפור וגם במהלכה, חש סך הכל רגשות חיוביים ביחס למדינה. הוא צידד בממשלה שלו, תמך בה, אפילו בגולדה, למרות כל מה ש... לא יודעת מה, נקרח בדמותה אחר כך ברמה השלילית יותר, אבל לא, הוא גיבה אותה. הוא נתן את אמונו בצבא, זה גם נכון למלחמה הנוכחית. כן, מה שמשותף ראיתי לשתי התקופות זה שרוב הישראלים לא רוצים להגר ולעזוב מכאן. בקיצור, ההשוואה בין התקופות היא מרתקת. בואי ספרי עוד מה מצאתם ומה אפשר להסיק מזה.
אז קודם כל לא עשינו סקר מיוחד. לקחנו מהסקרים הדו-שבועיים האלה שלנו, וחיפשנו שאלות שאנחנו שאלנו עכשיו, שהן דומות לשאלות ששאלו הסוקרים ב-73. צריך להבין, קודם כל, שהמתודולוגיה היא לגמרי ראשונה, שם הלכו מבית לבית, דפקו בדלת, הכניסו אותם אחרי הצהריים, נתנו להם תה, ענו על שאלות, וכל מיני אספות עם שאלו את זה. זאת אומרת, טכנית זה נעשה אחרת. היום אנחנו עושים את זה, את הרוב אונליין.
אבל זה היה גם אז מדגם מייצג? של הציבור הישראלי?
ודאי, הם היו מומחים גדולים, זאת אומרת, הלוואי שהיו לנו היום את היכולת להיות כל כך מדויקים מבחינה מתודולוגית. היום אנחנו צריכים את התשובות תוך יומיים, שם הסקרים לקחו 3 שבועות, 4 שבועות וכדומה. אז לקחנו והשווינו שאלות, כי סיטואציה של מלחמה מעלה את אותן שאלות, אמון במקבלי החלטות, אמון בכוחות הלוחמים, תחושה של באמת איזה, כמה אומס נפשי זה עושה לך, ועוד כהנה. וחיינה. עכשיו, תקופות היסטוריות נצבעות על ידי הזיכרון הקולקטיבי שהוא לא בהכרח דומה לעובדות האמיתיות בשטח. ומה שאנחנו בעצם השווינו זה זמן אמיתי מול זמן אמיתי. ואת צודקת מאוד שלמרות שהיה מחדל ולמרות שהיה כעס, א', אני רוצה להזכיר שזה היה לפני המהפך. אנשים בכלל לא העלו בדעתם שייתכן שמפלגת העבודה תפסיק להיות, המערך דאז, תפסיק להיות המפלגה השלטת. לא היה נראה שיש איזשהו מישהו שיכול להפיל את הדומיננטיות הזאת שמלפני קום המדינה. שנית, לא הייתה תחושה שגם אם מקבל החלטות שגה וקיבל החלטה לא טובה, שהוא עשה איזה מנימוקים אישיים. או מנימוקים של שיקולים מפלגתיים צרים, בטח לא נושא הביטחון. נושא הביטחון נתפס אז יש כאלה שיגידו עגל הזהב אפילו, של הקיום הישראלי, שהביטחון מעל הכל, וכולם עושים כמיטב יכולתם לשרת את זה, גם אם הם שוגים. אוקיי? אז לכן הייתה התפיסה שהממשלה אולי פספסה כאן משהו, והיה מחדל, אבל א', תוך זמן קצר הגלגל התהפך, זאת אומרת, הייתה מלחמה קצרה יחסית, 3 שבועות בסך הכל, אנחנו כבר נמצאים במקום לגמרי אחר, אז זה עניין אחד של הכוונה, של האינטרס, וגם גולדה נכנסה לתוך זה, גולדה וממשלתה, אמנם עם קריאות תיגר מקבוצות פריפרליות, כמו הפנתרים השחורים שהיא אמרה עליהם שהם לא נחמדים, אגב, לימים היא אמרה על שלום עכשיו שהם דווקא כן נחמדים, שזה היה משעשע ככה, מי נחמד בעיניה ומי איננו נחמד בעיניה, ביום הולדת ה-80 שלה היא אמרה, הם דווקא כן נחמדים.
טוב, שלום עכשיו, פחות מפתיע.
זה הגורים של האנשים שהיו בסביבתה, כך או אחר. אבל הייתה תסיסה בתוך הציבוריות הישראלית באותה תקופה שהיא, בישרה לימים את המהפך, אבל זה לא באחרי חודשים של הפגנות נגד הממשלה בהקשר הזה, כן? הייתה תנועה לשלום וביטחון אגב, שקמה ב-68 והתריעה כבר מראש על הסכנות שבכיבוש וכדומה, היא הייתה מרוכזת באוניברסיטה העברית, מכון ויצמן וכו'. היו הפגנות. תראי, הייתה על ישראל באותה תקופה השפעה של מה שקרה בעולם המערבי, מהפכת הסטודנטים וכדומה, מהפכה פמיניסטית אם תרצי, היו שם, אבל זה לא היה איזושהי שאלה של ראיית מי שעומד בראש כאויב העם, בעוד שכשהתחילה כאן הקטסטרופה אחרי השבעה באוקטובר, והתגלה די מהר מה קורה כאן, אז התיוג של מי שעומד בראש כמי שבאמת מפקיר את המדינה, זה מהר מאוד התגבש לדעת קהל מאוד מסוימת, למרות שהיה דיון מאוד גדול מתי מותר לצאת להפגין. כן, לקח חודשים עד שיצאו להפגין.
גם היום המילואימניקים בחזית.
שזה גם אגב נקודה שהמילואימניקים חזרו מהחזית, והם לא התיישבו מול הכנסת כמו ב-73. הייתה איזושהי ציפייה שהמילואימניקים יסיימו את המילואים, חשבו שהם יסיימו יותר מהר, אבל לא רק זה, שהם לא יחזרו הביתה, שהם יבואו במטרה להפיל את הממשלה, אבל חלקם, חלק גדול מהם, היום תומכי הממשלה, גם אם היא לא מנהלת את זה כמו שצריך. אז יש לנו פה באמת הבחנה בין שתי תקופות מאוד מאוד שונות, על רקע מה זה קרה, ולכן אני חושבת שהשוואה היא מעניינת, דווקא מפני שאת יודעת, זה, אוקטובר זה היה 50 שנה למלחמה, כל הזמן חיכו לאירועי הנצחה שהיו אמורים להיות, והיו תכנון על טיולים בגולן, ועל טיולים בכל המקומות שאפשר לטייל לזכר.
בוא נגיד שחמאס בחרו את העיתוי שלהם היטב מכל כך הרבה היבטים. אז זה מזכיר לי שהיה איזשהו ציוץ בטוויטר שלחד את מבטי, והוא היה כל כך עוצמתי, של מילואימניק שצילם את העיתון שהיה מונח לו על המחשב כשהוא חזר במילואים כעבור חודשים מפרוץ המלחמה, והכותרת הראשית הייתה 50 שנה לפרוץ מלחמת יום הכיפורים. כאילו איזו אירוניה. זה מה שנשאר לו שם בעמדה שלו בעבודה.
זה אירוני, ובמובן מסוים, כמו שאמרת, זה לא אירוני. הם בכוונה בחרו את המועד הזה, כי את יודעת, זה ממש להקות על הפצע שכאילו הגליד אחרי 50 שנה, זה כבר היה דיון היסטורי יותר בשאלה הזאת, למרות שהתחילו לעלות שוב ושוב אנשים שהם נשארו עם הלם קרב מאז ולא טופל וכדומה, ואני רואה שזה האסון הגדול שהמיטה עלינו ממשלה לא ראויה, ופתאום קרה מה שקרה, והפגיעה באזרחים, כי שם לא הייתה פגיעה באזרחים, הייתה פגיעה בחיילים, לא הייתה כניסה ליישובים, הזכרת את טוויטר, עכשיו פתאום יש דיון בטוויטר, האם יישוב של אזרחים לאורך הגבולות זה דבר נכון מבחינה ביטחונית, או לא דבר נכון מבחינה ביטחונית, האם נכון להחזיר את המפונים למקומות שלהם, זאת שאלה שנכנסת ממש ראש בראש עם האתוס הציוני, שאומר שהתיישבות אזרחית היא חיונית לשמירה על גבולות המדינה, ואגב, כאן אני חייבת להגיד, בשמאל יש שיעור מאוד מאוד גבוה, שאומרים לא, לא צריך ליישב אזרחים ליד הגבולות.
למרות שביישובים שם בעוטף עזה השתייכו יותר לקבוצות המרכז שמאל, והם ישבו שם והאמינו בזה.
אבל זה בדיוק העניין, זאת אומרת, הם באים ואומרים, הייתה לנו מורשת, קיימנו את המורשת הזאת, התברר לנו שזה רצחני בסיטואציות מסוימות, אז אם עושים פריש מיש בכל מה שחושבים על העתיד ובניית האסטרטגיה, של מדינת ישראל, אולי לא צריך ליישב שם אנשים. לעומת זאת, במרכז ובימין, אין בכלל שאלה, יש רוב גדול שמחזיק בתפיסה הציונית שהשמאל צמח ממנה, שאזרחים על הגבול זה הבטחה.
אני רוצה לסיים בנקודה שדווקא שייכת לסקרים הקודמים שהזכרנו, ואני חושבת שהיא מאוד מעניינת וחשובה, בהתחשב בכך שאמרת שאולי בקרוב הקבוצה הזאת תייצג כבר רבע מהציבור הישראלי, מדברת על הציבור הערבי-ישראלי, ורואים פער מאוד גדול בעמדות בין הציבור היהודי בישראל לבין הציבור הערבי בישראל. תוכלי לספר מה מצאתם ומה אפשר ללמוד מזה?
אז קודם כל זה לא חדש. מטבע הדברים יש לנו פה קבוצת רוב וקבוצת מיעוט, וקבוצת המיעוט לא מקבלת ביטוי למהות הלאומית שלה, כן למהות האזרחית שלה, כי יש להם זכות הצבעה והם יכולים להקים מפלגות וכדומה וכדומה, אבל חוק הלאום מ-2018 אומר שזאת מדינת הלאום של העם היהודי ורק של העם היהודי, שזה ללא ספק במובנים מסוימים כתב שחור הלבן את מה שהם ידעו מאז הקמת המדינה, שהמדינה הזאת לא רואה אותם כאזרחים שווה זכויות גם במובן של הזהות הלאומית שלהם.
אני אתן כמה דוגמאות שבאמת הן מאוד מאוד מוחשיות לפערים בעמדות. 40% מהיהודים מעריכים שהחברה הישראלית תישא בנטל הלחימה בעזה ובצפון כמה שידרש, לעומת 7% בלבד מהערבים. 43% מהיהודים הביעו תחושת ביטחון אישי גבוהה לאחר ההתקפה האיראנית, לעומת 16% מהערבים. רק כשליש מהיהודים מצדדים בחתירה להסכם מדיני עם חיזבאללה, לעומת 3/4 מקרב הערבים. והנתון האחרון שכתבתי לי פה, 70% מהיהודים מדווחים על חזרה לשגרה, וזה כן הזכרנו קודם, לעומת רוב מקרב הערבים שמדווחים בדיוק על ההפך. אי חזרה לשגרה.
הפערים האלה הם באמת גדולים, והם כמעט על כל דבר ועניין.
אבל למה אי חזרה לשגרה לעומת חזרה לשגרה?
קודם כל, חלקם מרגישים רע מאוד עם מה שקורה למשל בעזה. אנחנו צריכים לזכור שמאוד שאנחנו מסתכלים על מה שקורה בעזה, הציבור היהודי במידה די רבה של שוויון נפש, או אפילו יש כאלה של נקמה וכדומה. מבחינת הערבים, יש אנשים שיש להם שם בני משפחה, בוודאי שהם מרגישים שמבחינת הלאום שלהם, לא האזרחות שלהם, בני עמם נמצאים במצב היום ונורא, אז מבחינתם זה לא שיבה לשגרה לצורך העניין. אם תראי גם שיש עלייה כל כך גדולה בפשע, אם יש לנו שר לביטחון פנים שלמעשה ועמיתו לצירוף המפלגתי, שעכשיו הם שתי מפלגות שונות, שלמעשה משסים נגדם לאורך כל הדרך, ומהיום הראשון למלחמה מצביעים עליהם כעל סכנה להיותם גייס חמישי שהם יפתחו בחזית בתוך ישראל. תחושת ההזרה שלהם, או הניכור שלהם, הולכת וגדלה. לכן הם לא חוזרים לשגרה, למרות שאנחנו יודעים בבירור שרוב גדול של ערבים אזרחי ישראל רוצים להשתלב בחברה הישראלית, ובעצם מחכים לחיבוק שהם לא מקבלים. עכשיו, ככל שהציבור כרגע הוא חשדני יותר כלפי כל מי שיכול בפוטנציה להזדהות עם הצד השני, אז כך התחושה שלהם שהם יושבים בתוך מקום שלא באמת פותח להם את השערים לאזרחות שווה, אפילו תחת ההגדרה של חוק הלאום. גם אלה שיגידו, אוקיי, אנחנו מקבלים שזאת מדינת העם היהודי, ואמר את זה מנסור עבאס לפני איזשהו זמן, מרגישים שהם לא חוזרים למצב קודם. עכשיו, תמיד יש אידיאליזציה, דרך אגב, של המצב קודם, אבל ברור למה עכשיו הם לא מרגישים כך.
גם בגלל אפליה כנגדם?
כן, עכשיו, תראי, במובנים מסוימים הם נכנסים בשנים האחרונות למקומות שהם לא היו. כל בית מרקחת, משרדים גדולים של עורכי דין ורואי חשבון, אקדמיה, אני לא מדברת כבר על בתי חולים וכדומה.
מה לגבי ההיבטים הביטחוניים? כאשר אנחנו רואים שנתח גדול מהיהודים הביאו תחושת ביטחון אחרי המתקפה האיראנית, לעומת רק 16% מהערבים, או העובדה שרובם מצדדים כן בהסכם עם חיזבאללה. איך את רואה את העמדות האלה?
תראי, הערבים אזרחי ישראל בכלל היו רוצים להגיע להסדרים עם הכל, עם חיזבאללה מצד אחד, עם הרשות מצד שני, בוודאי עם מדינות ערב, כי מבחינתם זה מחבר אותם לאיזשהו אזור פחות קונפליקטואלי, ומכאן יש איזושהי ציפייה גם שהמתח הפנימי בין ערבים ליהודים ירד. למה הם יותר חוששים? אני הייתי אומרת שכל הנושא של ההסברה שם היה פחות, הם הרבה פחות ממוגנים. אגב, מרצונם, הם בונים בחלקם בתים חדשים לגמרי ומעדיפים לשלם קנס ולא לבנות ממדים.
מה את אומרת?
כן, זה שהכנס יותר נמוך מהעלות של הממד זה שיקול רציונלי, אבל גם במובן שלא, הם לא מעוניינים בדבר הזה, שזה מפתיע, כי את יכולה להגיד, אוקיי, באזורים ישנים המדינה צריכה לדאוג למגן אותם וכדומה, אבל כשאת בונה בית חדש, ואת אומרת, לא, אני לא בונה ממד ואני אשלם על זה אפילו כנס, איזושהי אמירה על מה את צופה ומה את, באיזה מקום את רוצה להיות. אנחנו שאלנו באחד הסקרים האחרונים שלנו על תחושת הביטחון האישי. ומצאנו התפלגות שיש כאלה שמרגישים תחושה נמוכה, תחושה בינונית, תחושה גבוהה. ואז הצלבנו את זה עם השאלה, האם יש לך ממד או אין לך ממד. ומצאנו שבקרב אלה שאין להם ממד, תחושת הביטחון באופן יחסי יותר גבוהה. ואת שואלת, איך זה יכול להיות שאין לך ממד ואתה מרגיש יותר בטוח? אז יכולות להיות לזה כמה תשובות. א', שאולי ביטחון אישי לא קשור בשאלה של הבית הפרטי שלך, אלא בשאלה כללית, ולכן אין קשר. ותשובה אחרת, שזה לפעמים, כשאת עושה סקרים, את צריכה לחשוב, מה יכול להיות הרציונל של מי שענתה לך בעניין הזה? שמי שתחושת הביטחון שלהם יותר גבוהה, פחות דואגים שיהיה להם ממדים בבית, לא עוברים דירה למשל למקום שיש בו ממד. וזה היופי בסקרים. עכשיו, אנחנו קצת רגילים שמכפישים סקרים בגלל כל הנושא של מניפולציות שעושים חלק מהסוקרים, בגלל העובדה שאנשים לא יודעים לקרוא תוצאות של סקרים, ובגלל שהרבה סקרים עוסקים בנושא של בחירות, שזה נושא שאנחנו לא מטפלים בו, בטח לא מוצאים אותו החוץ, אבל כשאת שואלת מצבור גדול של שאלות בתחום נושא מסוים, את מתחילה לגלות סוגים של היגיון פנימי שכשאת קוראת רק תשובה אחת לשאלה אחת, ותשובה אחרת לשאלה אחרת, את אומרת, אוקיי, איך ייתכן? אבל אם יש לך בלק גדול של שאלות, מקבץ גדול, את מתחילה להבין שיש היגיון שהוא לא היגיון שלך. ואז מה שאנחנו עושים בהרבה מקרים כאלה, אנחנו מקיימים קבוצות מיקוד של אנשים שלכאורה ענו תשובות שלפי ההיגיון שלנו הן לא קונסיסטנטיות, ומנסים לשאול אותם, אז איך יכול להיות שאתה חושב גם ככה וגם ככה, ולפעמים עולים וצצים לנו על פני השטח הגיונות שהם זרים להיגיון שלנו, אבל הם, יש להם איזושהי קונסיסטנטיות פנימית.
יש רציונליזציה שם. זה מה שנקרא אהה מומנט. את מבינה, נופל לך זה הסימון.
ממש, וזה נורא נורא חשוב כדי להבין שא' אין היגיון אוניברסלי, וב' שאת לא יכולה להחזיק מצד אחד בתפיסה הדמוקרטית שהעם הוא הריבון, ומצד שני להגיד, תראו כמה אנשים הם טיפשים כאיזה תשובות הם נותנים בסקרים.
בסיום מעניין אותי להבין אם היו דברים שהפתיעו אותך לאורך ככה צבר הסקרים האלה שערכתם לאורך המלחמה, וגם אם אפשר להפיין איזשהו טרנד, משהו שראית שהולך ומתפתח.
ברור שהעייפות הלכה והתפשטה מטראומה מיידית ופוסט-טראומה מיד לאחר הטראומה. אנחנו רואים איזה תהליך של השגרה, נכון? של חזרה לאיזשהו סוג של שגרה. עכשיו, בשאלה של הפתעה, זו שאלה שתמיד שואלים אותי, כל פעם שאני מפרסמת, נגיד, דוח, כמו הדוח השנתי, שהוא רב פנים והוא לא ספציפי, והתשובה שלי היא שזה לא יכול להפתיע אותי, כי אני כל הזמן עם היד על הדופק, כבר שנים על שנים. אם היה קורה משהו שיפתיע אותי בהתפתחות בתוך הציבוריות הישראלית, זה היה אומר משהו שאני פספסתי איזה רגע במדידה, כי דברים כאלה לא קורים מהיום למחר. והדוגמה הכי טובה שאני אתן לך לזה, זה שתוך זמן קצר מאוד אחרי אוקטובר, אני אמרתי שהשסעים שהיו בחברה הישראלית יחזרו על פני השטח, ושאני כבר רואה את זה, זה היה אולי חודש וחצי, כשעוד כולם כתבו ביחד ננצח. אמרתי, איזה ביחד ואיזה נעליים. יש פה תפיסות עולם מהותיות, עקרוניות, שמחוברות להרבה מאוד משתנים סוציו-דמוגרפיים וסוציו-כלכליים, ולכן זה לא ייתכן שפתאום, רק בגלל שהייתה הפתעה כזאת נוראית וטרגדיה כזאת נוראית, כולם יישארו באותו מקום, אחוזים זה בזה, מחבקים זה את זה, שיש פה שאלות עקרוניות שעומדות על סדר היום.
אבל את יודעת, אנשים שרואינו לצוללת בתקופה האחרונה, למשל דוקטור יואב הלר, שעומד בראש תנועה שנקראת הריבון הרביעי, מדברים על כך שאם הולכים ומדברים עם הפלחים השונים בחברה הישראלית, מבינים שהם יכולים להתלכד סביב 80% מהערכים המשותפים. אנחנו יכולים להסכים על 80% מהדברים. ואנחנו צריכים לחתור לאחדות, כי בלי אחדות אנחנו נהיה חלשים. מה את חושבת?
אני לא מקבלת את זה, כי אני חושבת שיש פה תפיסות עולם מאוד מאוד שונות, והמחשבה שכולם יכולים להסכים על 80%, זה בעיניי אילוזיה, אפילו אילוזיה מסוכנת, מפני שאני חושבת שמה שאנחנו צריכים להסכים עליו זה כללי משחק לניהול אי הסכמות. וברגע שאת אומרת, קצת מעמד, קצת פוש, אנחנו נסכים להכל, או על 80%, כן? אני לא חושבת שזה נכון. יש פה באמת שאלות מאוד מאוד מהותיות, איזו מדינה אנחנו רוצים לראות בהמשך. וזה נראה לי שזה כמו להניח, את יודעת, שכבה של צבע עליון מבלי לסתום את הסדקים. ולתפיסתי, הסדקים האלה משקפים תפיסות עולם מאוד מאוד שונות מהותית, שאי אפשר יהיה להיפטר מהם, כי אנחנו רואים את זה היום בין דמוקרטים לרפובליקנים בארצות הברית, ואנחנו רואים את זה בצרפת בין המחנות הפוליטיים השונים. זה לגיטימי שיהיו אידיאולוגיות מתחרות, והכיס-כיס הג-הג הזה לא מוביל לשום מקום. צריך להסכים על מנגנונים, מה קורה כשלא מסכימים, איך מתנהלים. אז לכאורה הדמוקרטיה נותנת לנו תשובות, אבל אין לנו חוקה, ולכן משנים את החוקים בצורה שגורמת להעמקה של אי הסכמות, אבל זה הכיוון, הכיוון הוא ליצור כללי משחק, בסיטואציה שברור שיהיה חלק ניכר מהציבור שלא יסכים, אבל הוא צריך להבין ולהאמין שמי שפועל בשמו, לא מתכוון ליצור מצב שאי אפשר יהיה להפוך את הגלגל אם יהיה שינוי בחלק היחסי שרוצים מדינה בסגנון אחר.
איפה אני עוד שנה מהיום לדעתך? אם אני מכריחה אותך לנסות להתנבא.
במבוא למדע המדינה אומרים, אנחנו לא עושים ניבויים שאנחנו עומדים מאחוריהם. אני אולי אתן לך איזשהו כיוון של תקווה, שלפעמים כשיש רעידת אדמה והקירות של הבית מתחילים לרעוד, אחרי השיפוץ שמים את הצנרת כבר, צנרת חדשה וטובה וכדומה, וגם יש דברים שצריך לשנות אותם מן היסוד, ואנחנו יודעים שיש רגעים מכוננים, והרבה פעמים טראומה לאומית, זה מצב שבו עושים שינויים מהותיים. אני חושבת שמה שיש לנו זה מספיק כדי לבדוק את הנחות היסוד שלנו על איך היינו רוצים ומה היינו רוצים לראות בעתיד.
פרופסור תמר הרמן, תודה רבה.
תודה לך.
עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, דרגו אותנו גבוה. ושלחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט. אם יש לכם מצוות למרוענים, לנושאים לפרקים או תגובה מכל סוג שהיא, אתם מוזמנים, כמובן, כמו תמיד, לשלוח לי מייל. בהילה, hila@globs.co.il או לחפש אותי במדיות החברתיות השונות. תודה לכולכם שהזנתם. תודה לפרופסור תמר הרמן. אני הילה וייסברג. נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.